ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04 דקות, ישראל במלחמה, 543 ימים, 59 חטופים וחטופות עדיין תקועים במרתפים בעזה, תמונת המסע ומתן תקועים. מיד כל הפרטים על קטר גייט, צו איסור הפרסום הוסר לפני זמן קצר, אבל עוד קודם. חינוך חינם לפעוטות עד גיל 3 הייתה עוד אחת מההבטחות של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הבחירות האחרונות, כמו הדלק שיוזל, המים שיוזלו, החשמל, בקיצור הכל. תצביעו, אתם יודעים מה, ויהיה בסדר. אז זהו שלא, לא קרה, הפוך. הכל המשיך לעלות ועוד יותר. חינוך הרבה פחות, הפיכה משפטית הרבה יותר. מחקר חדש שנעשה בבנק ישראל בחברה הערבית מחזק את הטענה שחינוך חינם לפעוטות עד גיל 3 הביא לשיפור משמעותי בהישגי הלימודים של הילדים מהמגזר הערבי במסגרות המשכיות, בגרות, פסיכומטרי, עד ללימודים באקדמיה. ולא מדובר רק במחקר הזה. עשרות מחקרים נכתבו על חשיבות החינוך לגיל הרך של טובי המומחים בארץ ובעולם, נכתבו על כך. השקעה לטווח ארוך משתלמת, תרחיקו לפינלנד, שוודיה, סקנדינביה, נורווגיה, שם קלטו את זה לפני הרבה יותר מ-100 שנים, הסקנדינביות עדיין מובילות, כי החינוך הוא המקצוע החשוב ביותר, ובהתאם גם שכרם של המורים, טובי המוחות בוחרים בהוראה, בצדק. אז בביצה הקטנה שלנו מבטיחים ולא מקיימים, והמשפחות שיכולות להשקיע בחינוך הילדים מנהלות את חייהן בעולם מקביל. בית הספר של הבוקר, הידוע יותר בכינויו השמרטפייה השכונתית, ובית הספר של אחר הצהריים, זה המסלול של הכסף הגדול, השיעורים הפרטיים וההצלחות בהתאם. וכן, רק למי שמשלם הרבה. אז מה קרה בתקופה שלפני מלחמת חרבות ברזל? דוח מבקר המדינה בנושא הזה מתפרסם ממש בדקות אלה. אנחנו נתמקד בפרק הגבול הצפוני, כל מה שנכתב בדוח רלוונטי למה שקרה אחרי 7 באוקטובר, הפרטים בהמשך. וגם חוק תקומה לשיקום יישובי העוטף אושר בכנסת בסכום כולל של 5 מיליארד שקלים, ומיליארד ו-300 ליישובים יותר מרוחקים, בהם למשל אופקים נתיבות. עוד מעט נרחיב. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו שקד מורג. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. כאמור, מבקר המדינה מפרסם בשעה זו ממצאי דוח מיוחד שערך ב-8 מוצבים בצפון כ-3 חודשים לפני 7 באוקטובר, וחשף כשלים חמורים במערך ההגנה על צפון המדינה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן.
בביקורת פתע שקיימנו ב-8 מוצבים בגבול הצפון עוד טרם 7 לאוקטובר, חשפנו כשלים ופערים חמורים בהגנה על גבול הצפון. נדרש היה כי הדוח אשר הומצא עוד לפני 7 לאוקטובר לראש הממשלה ולשר הביטחון ולרמטכ"ל דאז, יהווה תמרור אזהרה בדבר הפערים והכשלים בהגנה על גבולות המדינה.
עוד מעט נביא את הפרטים בהרחבה. וחברת דירוג האשראי פיץ' הודיעה אמש על אישור מחודש של דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית שלילית. עם זאת, הכלכלן הדוקטור רון אייכל מהמכללה האקדמית גליל מערבי מציין שפיץ' מזהירה מפני חוסר היציבות של מוסדות שלטון בישראל.
המשק מכיל יותר מדי אי ודאות, ולכן מבחינתה הפחתת הדירוג היא הצעד הנכון. מאחורי המהלך מסתתרת הנחה ברורה. גם אם עכשיו שקט יחסית, האיומים הביטחוניים והמתיחות האזורית לא הולכים להיעלם, וייתכן אף שיחמירו. ואם כך יקרה, בהחלט ניתן לצפות שסוכנויות דירוג אחרות ינקטו בצעדים דומים, ואף הן יפחיתו את רמת הדירוג החוב של המשק.
מהיום הבנקים מחויבים לפרסם באופן מרוכז ונגיש את שיעורי הריבית שהם מעניקים על פיקדונות ועל יתרות זכות בחשבון. בבנק ישראל אומרים שהפרסום יעשה במבנה אחיד שיאפשר ללקוחות השוואה בין ההצעות של כל הבנקים. אמהות ללוחמים, חברות בתנועת אמהות בחזית, הפגינו היום בבקום בדרישה לשירות שווה לכולם. עורכת הדין איילת השחר סיידוף אומרת לאיפה הכסף שלצהל חסרים 13,000 לוחמים, והצבא גורר רגליים ולא מגייס חרדים.
אם החרדים לא יתגייסו, ילדים שלנו ישרתו 4 שנים בסדיר ויעשו מאות ימי מילואים. כמה הם יכולים לשאת את הנטל לבד? ויותר נכון, גם למה הם צריכים לשאת את הנטל לבד? אם המלחמה לא תסתיים עכשיו, לא יהיו עתודות חיילים לצבא. צריך להפסיק את המלחמה ולהוציא את הצווים ולגייס את החרדים.
מהיום נכנסה לתוקף העלאת שכר המינימום במשק. השכר עלה מ-5,880 שקלים ל-6,247 שקלים. קובי ברנתן, לשעבר הממונה על השכר באוצר, מסביר למי מגיע העלאה.
עליית שכר המינימום משפיעה על העובדים שמרוויחים את השכר הנמוך ביותר במשק. מדובר על מאות אלפי עובדים שהושפעו מהדבר הזה. באמת ההשתכרות שלהם תעלה במאות שקלים. זה ישפיע על שוק העבודה, יהיה התייקרויות מבחינת המעסיקים שהשכר יעלה. ואנחנו גם צופים שיכול להיות שזה יגרום לעלויות שכר נוספות מעבר לעלויות והתייקרויות שראינו במשק בתקופה האחרונה.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד ומתחילים.
במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אמרנו קטר גייט. נגיד שלום לאפרת פורשר, כתבת המשטרה של וואלה. שלום אפרת.
שלום.
שלום, שלום. צו איסור הפרסום הוסר. מה אנחנו יודעים? קודם כל נגיד שמעצרם של אורך ופלדשטיין הוא אורך ביומיים וחצי, נכון? עד יום חמישי.
כן, אנחנו מחשיבים את זה מאתמול, כי הם נעצרו אתמול, זה 3 ימים.
אוקיי, יפה. עכשיו תגידי, הדבר, אנחנו יודעים מעט מאוד, בואי נגלה למאזינים שלנו מה אפשר לומר, מה אנחנו יודעים לאחר שצו איסור הפרסום הוסר בעצם.
אוקיי, ננסה לעשות קצת סדר, מה שאפשר גם לראות שהשופט גם די תמצאת את החשדות, אז זה מאוד ככה חשף לנו עוד פרטים. אז אפשר להגיד שבעצם המשטרה חוקרת מין סוג קשר כזה שנוצר בין אוריך ופדלשטיין לבין ג'יי פרוטליק, שהוא לוביסט יהודי-אמריקאי שמקדם את העניינים של קטר בכל העולם, הוא מועסק על ידם. ועל פי החשד בעצם כדי להאדיר יותר את שמה של קטר ולהקטין את חלקה של מצרים כמתווכת בעסקת החטופים, קטר בעצם רצתה שיחצן ישראלי יעביר מסרים לתקשורת בציבור כדי באמת להאדיר את שמה. פולקליק שהוא גם זומן לחקירה והוא צפוי לחקר בקרוב כנראה בארצות הברית, על פי החשד העביר, יצר קשר באופן עקיף וישיר גם עם פדלשטיין וגם עם אוריך. בעצם אוריך, כך עולה מהראיות שנאספו, שימש כמתווך בציר הזה ביחד עם עוד חשוד נוסף ששמו עדיין לא פורסם, אבל אפשר להעריך במי מדובר. אנחנו ככל הנראה מדובר באמת בישראל איינהורן ששואל, אנחנו יודעים בסרביה, וחשוד בדרוש לחקירה בפרשת הדלפת המסמכים בביל, וממש מערכת שלמה של פרשיות. ועל פי החשד למעשה פלשטיין תדרך, העביר מסרים לכתבים בישראל שהקטינו את חלקה של מצרים בעסקת החטופים.
אוקיי, אני רוצה להתעכב על עוד שני דברים. אפרת, קודם כל ישראל איינהורן שהזכרת אותו ושנמצא בסרביה, יש מצב שחוקרים ייסו לשם כדי לחקור אותו, או שעדיין לא? ודבר שני, האם יש הסכם הסגרה של ישראל עם סרביה, בהנחה שהוא יהיה דרוש לחקירה?
אז ככה, זה מורכב. בדקתי את זה, קודם כל אפשר לומר, באמת החוקרים כבר ביקשו במסגרת חקירת הדלפת המסמכים לביל בגרמני, שאיינהורן הוא גם היה חשוד שם, הם כבר ביקשו לעשות חיקור דין, כי הוא לא התייצב לחקירה בישראל, הוא קיבל זימון, הוא לא התייצב, נעשו מגעים, הוא סרב להגיע, הוא הרים כל מיני תנאים והפרקליטות לא הסכים עליהם. ההחלטה הזאת נבחנת בפרקליטות, בימים אלה בעיקר לאור זה ששמו עולה גם כמעורב בפרשה הנוכחית. הבעיה היא שלישראל אין הסכם הסגרה עם סרביה, כי סרביה היא לא חברה באיחוד האירופי, גם ישראל לא, אבל יש הסכם אחר של עזרה הדדית, זה נקרא, סיוע ועזרה הדדית בין מדינות של האיחוד האירופי ושל מועצת האיחוד האירופי, וגם ישראל וגם סרביה חתומות על האמנה הזאת. הבעיה היא שיש פה סעיף שלדעתי איינהורן יכול להשתמש בו, לסרביה יש את הזכות, את הרשות לסרב לבקשה לעשות חיקור דין על ידי מדינה אחרת, אם היא חושבת שהעבירות האלה קשורות, יש להם היבט פוליטי או כלכלי.
הוא יודע יפה למה הוא יושב שם. עכשיו עוד דבר אחד, איש העסקים והעיתונאי, האם הוסר צו איסור הפרסום על שמם של השניים האלה?
לא, הם נחקרו אתמול, החוק מאפשר לפרסם שם של חשוד שלו, הוא בא בפני שופט.
והם שוחררו למעצר בית.
48 שעות, כן.
אוקיי.
אחר, אם לא יהיה שינוי, הם... שמה
מיותר לפני. יפה. עכשיו בואי נשמע, היום היו הרבה מאוד אנשים שבאו ככה גם לתמוך באיינהורן בפלדשטיין ואוריך. אחד מהם למשל היה מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר.
נכון.
שעצמו היה מעורב בפרשת הצוללות וכתב אישום הוגש נגדו. דוד שרן, בואי נשמע מה שהוא אמר שם.
המשך הצייד של חבר ראש הממשלה, משפחתו וכל המקורבים שלו, ובסוף זה יתברר ככה גם.
אתה בטוח שהסיפור הזה יסתיים בלי כתב אישום בלי כלום?
אני בטוח שזה יסתיים בלי כלום.
כן, טוב. שורה תחתונה אפרת, לפני שניפרד?
שורה תחתונה, אני חושבת שמה שהחוקרים באמת צריכים להוכיח, או מנסים להוכיח שהיה כאן באמת בית פלילי וידיעה של ועבירות ביטחוניות, כי הרי מייחסים להם עבירות של מסירת ידיעה סודית ומגע עם סוכן חוץ, וצריכו להוכיח. אורך לדעתי יטען שהוא לא עובד ציבור, כי הוא לא, הרי לא מועסק באופן רשמי, אז הוא יכול לטעון שאין פה גם שוחד והפרת אמונים. ו...
אוקיי. עוד, כן, מה שנקרא, המשך יבוא, ונכון, וזה עבירות לא פשוטות, ונראה איך זה יתגלגל. אפרת פורשר, כתבת המשטרה של וואלה, תודה רבה על העדכון הזה. תודה רבה, אפרת. שלום, חבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי, חבר ועדת הכלכלה, יו"ר ועדת המשנה לענייני חוק תקומה. אנחנו מדברים איתך על תקומה, אלון שוסטר, שלום.
שלום, שלום.
שלום, שלום. תראה, לפני זה אני רוצה לשמוע אותך על תגובתך, על הסיפור של פרשת קטר גייט. מה אתה חושב על הסיפור הזה? עד כמה הוא חמור? אתמול ראש הממשלה נתן עדות פתוחה. היום הוא עורך מעצרם של אורך ופלשטיין עד יום חמישי. מה אתה אומר? ממה שאתה יודע, צו איסור פרסום אוסר. אנחנו יודעים עכשיו יותר פרטים.
לפני מספר שבועות הגשתי הצעה דחופה לסדר, והשר קרי הגיב באופן בלתי ענייני בעליל. מדובר בחשדות בנושאים רציניים ביותר, חשדות לעבירות מנהליות ופליליות חמורות. המשטרה שיש מי שהחשיד אותה בנפילתה ובחוסר תום ליבה, פועלת כמו שהיא צריכה לפעול. אני מקווה שנוכיח שהכל בסדר, אבל כמו שהדברים נראים כעת, לשכת ראש הממשלה פרוצה, עובדים באנשים שאין להם סיווג ביטחוני, מדליפים אנשים מסביבתו הקרובה של ראש הממשלה, מדליפים מתוך חדרים סגורים מדברים שנאמרים ודברים בכתב, וכמובן פועלים למען גורם זר עוין ברמות שצריך להגדיר אותם, גם אם הוא שותף ומסייע לחילוץ חטופים, כל זאת בלי גילוי נאות. אז ברור שיש פה הצטברות של עניינים מאוד מטרידים, מאוד מחשידים, וטוב שזה נבחן באופן ראוי, בפיקוח של מערכת המשפט, שגם עליה יוצאים בחמת זעם. אין פה שום דבר שלא היית מצפה במדינת חוק, ואני מציע לראש הממשלה ובאי כוחו להרגיע, לקחת, לנשום עמוק, להודות שיש לנו מוסדות אכיפה, חקירה ומשפט טובים מהטובים בעולם.
טוב, זה עוד נראה אם זה יקרה, ככל הנראה לא, אבל אתה היית סגן שר הביטחון, ואני שואלת אותך על העבירות האלה שפורסמו היום, מגע עם סוכן שר, ואותה מדינה שבאמת, נכון, אמנם סייעה בהבאת חטופים, או במסע ומתן, אבל בכל זאת, שהכסף הזה עובר משם לפה, למישהו שאין לו סיווג ביטחוני, דרך לוביסט, זה סיפור לא פשוט.
אני אומר לך שאדם, כל אדם ממוצע, אם הוא סגן שר או שר או חבר כנסת, ואם זה בתפקידים או ראש מועצה, חותם על הסכם ניגוד עניינים, ויורדים לפרטים, ועוסקים בנושאים כלכליים, ובקשרים אישיים, ופה, באחד הלשכות החשובות ביותר, נראה פרוץ לחלוטין.
יש מצב שראש ממשלה לא יודע מה קורה שם מתחת לאף שלו?
טוב, אז אנחנו מבינים שאם הוא לא יודע, אז הוא מנהל רע, ואם הוא יודע, אז הוא חשוד בעצמו, בקשר לעבירות כאלו. אני שוב מקווה בשביל עצמנו שיתגלה שהכל קשורה, ואני מניח שמה שחשוב כרגע זה להרגיע, להפסיק להטיל אבנים על מערכת החקירה האובייקטיבית שלנו, לעזור לבני האדם שמצווים לחקור את האמת בבקרה של הפרקליטות ושל בית המשפט, לעשות את העבודה, זה הכל, מאוד רגוע, והלוואי, כך צריך לנהוג ראש ממשלה, להורות, לבצע, לשתף פעולה עם החקירה, לא להטיל רפש במי שעושה את מלאכתו למען הציבור.
ואולי אלון שוסטר להתחיל סוף סוף לדבר עם הציבור ולא דרך סרטונים בטיק טוק. עכשיו בוא נלך לחוק התקומה לשיקום יישובי העוטף שאושר בכנסת. לא היו מתנגדים, 37 תומכים. זה חלק גם מההישג שלך. איך אתה רואה את החוק הזה, את העטיפה שלו, למי הוא טוב, למי אולי הוא פחות טוב?
כן, אז כך, החוק הונח בעצם לעיון הציבור על ידי מנהלת תקומה ברשות בזמנו משה אדרי כבר לפני למעלה משנה. לקח שנה למשרד ראש הממשלה לנהל את הנושאים שנשארו פתוחים. ומה שבעיקר נשאר פתוח זה מה ההגדרה המדויקת של תקומה כדי להבהיר מי מנהלת תקומה מטפלת ומי יהיה זכאי בדין לסיוע אחר שלא דרך מנהלת תקומה, איזה יישובים, כמו היישובים האירופיים של המועצות האזוריות של העוטף, כמו אופקים, כמו נתיבות, אולי אשקלון ואחרים, מי זכאי להיות בפנים. זאת הייתה השאלה, וזה לקח חודשים ארוכים. בדיונים בוועדה אנחנו עשינו עוד דבר חשוב, קודם כל הייתי אומר ללא פוליטיקה, מקצה לקצה עסקנו בנושא אחד, להבהיר, לתקן את החוק שהוגש לנו, כך שיהיה ברור לכל המיניסטריונים, לכל המשרדים, שחובתם לסייע לעוטף עזה, לתקומה, בלי קשר למה שתקומה תעשה. זה קטע קריטי, כי האזור הוגדר כאזור במיקוד לאומי, ואין מצב שיקרה מה שקרה, אגב, באחד המשרדים, משרד הפנים, שלא יודע אם בסך הדעת או במכוון, שללו סיוע שהיה נהוג לתת לעוטף עזה, לרשויות, בשנים קודמות, ואמרו בעצם, יש לכם את תקומה, זה לא, כך זה לא יהיה, מי שיעשה את זה בהמשך, שר שיעשה כך בהמשך, יעשה מעשה לא חוקי.
אוקיי, עכשיו אני כן רוצה לשאול אותך ממה אתה פחות מרוצה, כי אתה יודע, כשמתחילים למדוד, זה מה שהציבור תופס בסוף, אתה מודד שהוא מרוחק 7 קילומטר, 7.1 כבר לא, 7-2 כן, זאת אומרת, המספרים האלה הם באמת, זה לא פייר לעסוק במספרים כשאנשים נפגעו במסות, ואנחנו יודעים מה הייתה מידת הפגיעה.
כן, אז תראי, הוחלט על סכום מסוים, תקציב מסוים, לעוטף עזה, 19 מיליארד, בפועל זה הלך גם לנושאים אחרים, אבל בעיקר 1.5 מיליארד ילך לנושאים שלא, שהתוכנית עצמה, תוכנית השיקום והפיתוח לא לקחה אותם בחשבון, זה 7-8% מהתקציב, זה עדיין ילך ליישובים הסמוכים לעוטף עזה, עוטף העוטף, ולצרכים אחרים שהאוצר, אגף תקציבים, הצליח לגלח. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה לא ברור לי מה תחליט הממשלה. הממשלה צריכה להחליט בסבך זמן המיידי, מה חלוקת הסיוע ליישובים הללו, שאמרנו שמעבר לעוטף, אותו עוטף לעוטף, אני מקווה שהזמן לא ימרח, ושתתקבל ההחלטה הזו. עוד עניין חשוב.
העוטף לעוטף זה מתוך ה5 מיליארד, נכון?
מיליארד מתוך ה5 מיליארד.
מיליארד.3.
הם יתקבלו, כן, אבל 300 מיליארד זה יהיה סכום נוסף, שהאוצר יביא. אני אומר שהמציאות בדרום, ענת, היא עוד יותר טובה מהמציאות בצפון, שם אנחנו עדיין ללא תוכנית סדורה. נכון. כמובן הזמן פועל לרעתנו, יש צורך גם שם לבצע תוכנית דומה מאוד, ייתכן ותצר חקיקה, אנחנו צריך לראות שמשרדי ממשלה עושים את משימתם, ההבדל הגדול בין הדרום לצפון, בצפון אין מנהלת אחודה, יש מנהלת מאוד מצומצמת, והיא צריכה לוודא שהמשרדים עושים את מלאכתם.
אוקיי, שדברים יתחילו לזוז. אני רק רוצה לשאול אותך לסיום, אני יודעת שהתקציב הוחרג מהקיצוץ הרוחבי, מה יהיה בשנה הבאה, בשנה שלאחריה?
קודם כל שאלה טובה, אנחנו חלק מהפלט, חלק מהקיצוץ הרוחבי ב-24 מנענו, מהקיצוץ בתקומה, ב-25 תקציב הנוכחי לא יהיה קיצוץ, נשאר פתוח קיצוצים, נשארו פתוחים קיצוצים בשנים הבאות, ונצטרך להיאבק על כך, שבנושא שהוא במיקוד לאומי, לא מקצצים, אלא רק מוסיפים, מעלים בקודש.
בהחלט מגיע. חבר הכנסת אלון שוסטר, יו"ר ועדת המשנה לענייני חוק תקומה, תודה רבה שדיברת איתנו.
שלום.
תודה רבה. שלום, שלום. אנחנו לפרסומות, אבל עוד קודם התכוננו. חזרנו עכשיו לאבי אשכנזי, כתב הפרשן הצבאי של מעריב, אלן אבי.
אלן, ערב טוב.
שלום שלום. בבוקר דיברנו על איזושהי הפצצה בדחיה מדויקת, ואנחנו שומעים שלקראת החגים המל"ל מזהיר עלייה באיומי הטרור נגד ישראלים בחו"ל. מה אפשר לומר על מה שמוכוון שם?
כן, אז בעצם אנחנו יכולים להגיד שהיד לחיסול אותו בכיר בחיזבאללה, מפקד בכוח 3900 של חיזבאללה, אותו כוח שאחראי לפיגועים כנגד מטרות ישראליות גם בארץ וגם בעולם. ומה שאנחנו יודעים, מה שמותר לנו לספר נכון לעכשיו, זה שהוא תכנן והתכוון להוציא לפועל פיגוע משמעותי גדול בהיקפו כנגד מטרה ישראלית. לא יכולים להגיד איפה ומה היעד הסופי של המטרה, מה היעד של המטרה.
שזה היה בטווח מיידי, אבי?
מטווח מיידי, בעקבות ההתראה הזאת, שבק נוקט בשורה של צעדים כדי לסכל אותה, גם במניעה מבחינה ישראלית, וגם מבחינה בכלל פעולות אופרטיביות שמבצעים, ובמקביל המל"ל מוציא התראת מסע, או יותר נכון חידודים, לקראת חג הפסח, לקראת עונת התיירות, לגבי כל יעד ויעד ברחבי העולם, מה מידת הסכנה שם, מה האיומים שעומדים.
למשל סיני, שהיא תמיד היעד, אבל הפעם זה ברמה 4, שהיא רמה גבוהה.
כן, אבל שימו לב מה שאומרים במל"ל, אומרים, תקשיבו חבר'ה, יש לנו כרגע כמה כיוונים שאנחנו מדברים עליהם. אחד, זה באמת אותם קבוצות וארגונים שמבצעים, מתחילים לבצע פיגועים, זה דאש, ואם זה כל הארגונים הקיצוניים האסלאמיסטיים, לצד אותם ארגונים פלסטינים, חמאס וג'יהאד איסלאמי. ומנגד הוא גם מדברים על פעילות יחידנית, גם אם זה פשעי שנאה, או גם אם זה פעילות נקודתית, על רקע, על בסיס מה שקורה בעזה להמשך הלחימה, שזה סוג של קטליזטור כלפי אותם נפגעים שמתכננים ורוצים לחוש את רעתנו, ועל כך המל"ל מבקש להסביר ולהזהיר. ראינו את מה שקרה למכבי תל אביב בכדורגל בהולנד לפני מספר חודשים, כאשר המונים תקפו את האוהדים וניסו לבצע בהם לינץ'. ראינו אירועים נוספים, את המשך פיגוע ביד נוסף באירופה, ורק לאחרונה השבק מורה לא לאפשר נחיתות של מטוסי אלעל ומטוסים ישראלים בנמל התעופה פאפוס, מבלי להסביר בעצם מה המניע שעומד מאחורי המהלך הזה. אז אם אנחנו מחברים את כל הדברים האלה, אנחנו מדברים על חופשת פסח שעומדת להיות בקרוב מאוד, אבל צריכים גם לנקוט בשורה של צעדי זהירות, כשמתכננים את הטיולים וגם כשמתנהלים בחול, לפקוח עין, להסיר סימנים ישראלים עד כמה שאפשר, לא להתבלט. ראינו אפילו את הפרסומת שעלה למשעשעת, כאילו איך ככה אנחנו מנסים להתחמק ביותרנו ישראלים בחו"ל, אז כמה שפחות להתבלט, יותר בטוח בימים אלה.
אוקיי, אז בוא נרגיע רגע, נלך בהפוך על הפוך, ונשאל כמה הישראלים שנוסעים ונוסעים לא מעט, טסים לא מעט, יכולים להיות רגועים?
אז קודם כל אנחנו יכולים להיות רגועים, אם אנחנו נוקטים בצעדים המתבקשים, אנחנו נוקטים להיות באזורים שהם לא אזורים מועדים לפורענות, כשאנחנו מזהים סיטואציה שהיא לא נעימה, אז צריכים להתרחק ולנתק מגע. להיות בקרבה של אנשים באזורים הומים שהם בצורה בטוחה. כשאתה רואה שאתה מרגיש מסוכב אחר, תכנס למסעדה, תכנס לבית קפה, תנסה ליצור איזשהו קשר עם משרד החוץ או עם המל"ל או עם השגרירות המקומית, זה תמיד עוזר. שוב, אמרתי את הצעדים שכמעט כל ישראלי מכיר, אל תלך עם חוצה של סוף מסלול, ותספר באוטובוס בכל רם שהשתתפת בקרבות בעזה או בלבנון,
כן.
וכמה איקסים יש לך על החגורה.
בקיצור, מה שנקרא, השתיקה יפה. אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. תודה אבי.
תודה לכם, בבקשה.
שלום, שלום. פרסומות.
עכשיו, איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
עכשיו נעסוק בדוח מבקר המדינה, וכותרת מהדוח הזה של מבקר מתניהו אנגלמן אומרת כך, ציטוט, טבח שמחת תורה, 7 באוקטובר, נבע מכשלים רבים וחמורים בהגנה על גבולות המדינה, בביקורת פתע שקיימנו ב8 מוצבים עוד לפני 7 באוקטובר, בערך 3 חודשים לפני, חשפנו כשלים ופערים חמורים בהגנה על גבול הצפון. בחרנו להתמקד בגבול הצפון, אין לנו זמן לעסוק בהכל. נצרף אלינו את תת-אלוף במילואים איתן דהן, מנהל החטיבה לביקורת על מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. איתן דהן, שלום.
שלום וברכה.
שלום, שלום. אז קודם כל, כמה מהמסקנות העיקריות של הדוח הזה?
אז אני אומר כך, אנחנו קודם כל קיימנו את הביקורת הזו ביולי 23, כשהביקורת הזו הייתה בעצם ביקורת פתע שנערכה למוצבים כפי שנאמר בפיקוד הצפון, ובדקנו את המוכנות של המוצבים האלה בעצם, בעיקר בהיבט השגרה המבצעית בהגנה אל מול האיומים שנמצאים מצפון.
אגב, למה המבקר החליט על ביקורת פתע? סתם מעניין אותי, כי זה ממש סמוך לאירוע.
זה סמוך לאירוע, אכן, המבקר בתקופה זו קיים מספר ביקורות פתע, מתוך תפיסה, שינוי תפיסה שאמרה, אנחנו רוצים לראות את המצב האמיתי בשטח, בלי שאף אחד יערך אליו. בגופים שונים, ולכן זה נערך גם פה, זה נערך דרך אגב בגופים נוספים בצהל באותה תקופה.
אוקיי, עכשיו...
אתה ביקורת פתע, יש לה כמובן את היתרונות המשמעותיים שלה, שאתה מצלם מצב אמיתי.
לגמרי, ביקורת פתע זה ביקורת פתע, ועכשיו בוא נדבר על באמת כמה הערות עזרה חמורות שהמבקר מצא.
תראה, אז אני אומר כך, אנחנו ראינו מספר ליקויים בכמה רמות. קודם כל, בקומה של הדרג המדיני. בקומה של הדרג המדיני, אנחנו ראינו שכל החלטה 1701 של האום הלכה ובעצם נעלמה לאורך השנים, מאז 2006, מלחמת לבנון השנייה, ובעצם במקום למצוא את החיזבאללה מצפון לליטני, כשאנחנו מקיימים את הביקורת, כמובן זה גם היה ידוע, זה לא הפתיע אף אחד, החיזבאללה נמצא בעצם על הגדר. וכמובן שבנושא הזה מבקר המדינה מציין שעל הדרג המדיני היה בהחלט לטפל בעניין הזה ולאכוף את החלטה 1701, שהיא לא קוימה.
היא לא קוימה באיזה רמה היא לא קוימה? עד כמה היא לא קוימה?
היא לא קוימה באופן קיצוני, באופן הזה שלוחמי החיזבאללה בנו מוצבים על הגדר, מאוישים בלוחמים, ביצעו סיורים רגליים על הגדר, אגב, בביקורת שלנו ראינו אותם בעין, וגם ביצעו פיגועים באותה תקופה, אני מזכיר לך מטענים שהיו על הגדר, בפסח, באותה שנה, אני, 2022, אני מזכיר שהיה גם ירי לתוך שטח מדינת ישראל, אני מזכיר את המטען במגידו,
נכון.
בצומת מגידו, שהייתה חדירה והתפוצץ,
ששר הביטחון שעבר דיבר עליו, יואב נכון, גלנט, זה היה סימן עזרה גדול.
נכון, אני מזכיר את הטיפוס להר דוב של המחבלים, אני מזכיר את האוהל המפורסם שחצה את הגבול, כלומר, היו פעולות רבות שראינו אותן כבר בשלב הזה, שלא רק שה-1701 לא מקוימת, אלא היא נדרסת ברגל גסה. כלומר, החיזבאללה נמצא ממש על הגבול. עכשיו, אם אני יורד רגע מהקומה של הדרג המדיני לדרג הצבאי, אז אנחנו בהחלט ראינו פערים גם בקשירות ומוכנות של הכוחות, באזורים מסוימים, כלומר בציוד, באמצעים שהיו לחיילים, פערים בין יחידות שונות. צריך להגיד שהדוח הזה הוא מסווג, אנחנו לא שמים פה את כל הפרטים, מה שאני מספר לכם זה רק לאחר חיסיון.
אוקיי.
Okay. ראינו כאן פערים בין גופים מבצעיים בהיבט של הקשירות, בהיבט של האמל"ח.
אתה מדבר למשל, אוקיי, okay, אמל"ח ונגיד רכבי סיור.
אמל"ח, שירות ורכבי סיור למשל, ששם ראינו בעיות תקינות של הרכבים, שלא היו זמינים לפעמים למשימות כאלה ואחרות, ולכן הדברים האלה ביחד מצביעים על פער מבצעי. צריך להגיד שגם ראינו דברים טובים, ראינו כוחות שעלו לטעם לאחר אימונים, ראינו כוחות שמאומנים היטב, כלומר, יש דברים שגם היו טובים, אבל לצד זה בהחלט הצבענו, מצד אחד על המציאות הביטחונית המורכבת מאוד, אל מול הכשירות והמוכנות של הכוחות, ואנחנו חשבנו שנכון היה מצופה גם מהדרג המדיני וגם מהדרג הצבאי, לקחת את הדברים שעלו בדוח הזה, ובהחלט להסתכל גם על כלל הגבולות. חשוב לי להגיד, הביקורת הזו, אי אפשר להגיד שהיא הייתה מונעת השביעי באוקטובר, בסדר, אני רוצה רגע להסיק.
לא, אבל מתי הגשתם את הדוח הזה, נגיד לאלופי צפון, למקבלי החלטות?
הרמטכ"ל, ראש הממשלה, שר הביטחון, קיבלו את הדוח הזה בעשירי לשביעי 23. כבר הוא הופץ אליהם בתאריך הזה, קיבלנו אף התייחסות מהצבא כחודשיים לאחר מכן על דוח הביקורת, עסקנו גם בעולם המילואים צריך להגיד, עסקנו בעולם התקשורת, עסקנו בעולם של הקטלניות של הכוחות, יש מספר דברים שעסקו בביקורת הזו, ואני חושב שבהחלט שמנו שם לא מעט הערות שדורשות או דרשו לפחות עד השביעי לאוקטובר לפחות, תיקון של הדברים.
אתה חושב, תת אלוף במילואים איתן דהן, שמישהו שם לב לזה? מישהו שיפר את ההערות של המבקר?
אז אני יודע שבחלק מהדברים כן, אבל גם אני יודע שבחלק מהדברים לא. אני יכול להגיד שלאחר הביקורת, תשתית המוצבים לא השתנתה באופן משמעותי, גם שהצבענו על פערים באזורים שהיינו בהם, וגם חלק מהכוחות שהיו בקו, שחשבנו שהפער הקשירותי של הכוחות בין מסגרות מסוימות לא נראה לנו מספיק סביר, אז גם שם אנחנו הערנו.
מה עושים עם כל הממצאים האלה?
אז הממצאים האלה עברו לצהל כבר אז, צריך להגיד שהמצב הביטחוני היום בצפון הוא אחרת לגמרי.
זה נכון.
החיזבאללה לא על הגדר, הצבא ביטה תמרונים, ואפשר לראות גם מה הוא מצא בתוך התמרונים האלה, אני מניח, שאם התמרונים האלה לא היו נערכים, אז בהחלט יכל להתרחש גם אירוע כזה בצפון, אבל שוב, זה הנחת עבודה, זה הנחה, זה לא איזשהו משהו שאני יכול להוכיח אותו, אבל בהחלט המסקנות והדברים שעלו, אני מקווה מאוד שעכשיו מקבלים איזושהי תפנית ושינוי משמעותי, בוודאי בכמה מדרגות קבועות יותר, על מנת להביא את המוכנות ואת הקשירות בפיקוד צפון, אני גם מאמין שהדבר הזה יעשה לאור האסון שחווינו בדרום.
אוקיי, שישאר ככה ושידעו להסיק מזה מסקנות. תת אלוף במילואים איתן דהן, מנהל החטיבה לביקורת על מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום.
ביי.
פרסומות ובורסה.
עמנה דודוב.
בורסה אמרתי, ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר, בנק הפועלים, אלן ירון.
אלן.
שלום שלום, מה קורה אצלנו?
היום קצת עליות לשם שינוי, תל אביב 35 עולה כחצי אחוז, 90 עולה באחוז ושמונה עשיות, זה אחרי הירידות של הימים האחרונים, רואים איזושהי אתנחתא חיובית בשוק המקומי.
אוקיי, בוא נדבר רגע על פיץ', שבעצם מה היא אומרת? הערת הזרה יש, אבל...
כן, האופק של פיץ' משאירת הדירוג שלה ללא שינוי, זה הכותרת הראשית. הכותרת המשנית זה שהאופק ממשיך להיות שלילי, כמו מודיס אגב, לפני כמה ימים, הם בינתיים לא נוקטים פעולות אקטיביות בנוגע לדירוג, אבל הם כן מביאים דאגה בכל הנושא המדיני-ביטחוני שקורה פה, גם מהניהול הכלכלי הם מביאים ככה אי-סביעות נחת, אבל בינתיים משאירים את הדירוג כמו שהוא, אופק שלילי זה דבר לא טוב, אופק שלילי זה דבר, אני בוחן את האפשרות להוריד אותך, אף אחד לא מדבר פה על העלה בדירוג, ולכן זה עדיין משהו שהוא שלילי, אנחנו נחכה גם לדירוג של S&P, שיפורסם כדי לראות באמת, הוא יסגור את כל הטריו הזה, שעדיין מסתכל עלינו בצורה מאוד מאוד חשובה.
שזה מאוד תלוי, ירון, אם תהיה פה מלחמה עצימה, ואם ייפתחו עוד חזיתות, כלומר, הם שומרים לעצמם את הזכות לבוא ולהגיב במידת ההתפתחויות הביטחוניות, וכמובן, מהפכה משפטית, חוקים וכאלה, נכון?
כן, אני חושב שהנושא הביטחוני קצת פחות מטריד אותם, כי סך הכל, אנחנו כבר שנה וחצי בתוך סביבה שאנחנו, הנוראית שאנחנו נמצאים.
אז, מה, אז כאילו ההתנהלות הפוליטית, זה מה שיותר מטריד?
ההתנהלות הכלכלית הפוליטית.
הכלכלית הפוליטית?
איך הדברים האלה משפיעים, והנושא המשפטי, והם בהחלט לא...
ובשתי מילים אני רק אגיד שאני זוכרת מה שר האוצר סמוטריץ' אמר אז, כשהתחילו להיות הדירוגים השליליים, עם התחזיות הלא נעימות האלה, הוא אמר בסדר שלא יתערבו לנו בפוליטיקה, נכון?
נכון, אבל הם מתערבים לנו בריביות בשוק החוב, אני חושב שזה דבר...
זה לא סתם אנשים, צריך לומר, זה אנשים, זה מומחים בכלכלה, חברה, פוליטיקה, הם יודעים מה שהם מדברים. ירון, נסתפק בזה, תודה רבה.
ניתו.
תודה רבה. אנחנו סיימנו, איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיקה שני רומנו, על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ואחיה כהן.